שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. בשבוע שעבר עסקנו בנושא של פיקוח נפש והבחנו בצורה ברורה בין פיקוח נפש של יחיד לבין פיקוח נפש של רבים. כמו שראינו בשיעור שעבר, כל דיון בנושא של פיקוח נפש צריך להתחיל בהבחנה בין שני נושאים קרובים שקשורים שניהם לפיקוח נפש. שתי שאלות שצריך לשאול כשאנחנו דנים בנושא הזה. שאלה ראשונה היא שאלת גדרי פיקוח נפש. אילו מקרים נחשבים לפיקוח נפש? איזו רמה של סכנה נחשבת לפיקוח נפש שכידוע מתיר לאדם הנתון בסכנה וגם לאנשים אחרים לעבור כדי להציל מן הסכנה על כל, כמעט על כל מצוות התורה. זוהי השאלה הראשונה, שאלת הגדרים, שאלת הגבולות, שאלת גדרי פיקוח נפש. השאלה השנייה היא שאלת ההלכה. מהן הלכות פיקוח הנפש? לאחר שהגענו למסקנה שמצב מסוים נחשב לפיקוח נפש, מהן ההלכות התקפות באותו מצב? על אילו איסורים מותר לעבור, על אילו איסורים אסור לעבור, מה הדין אם יש שתי דרכים שאפשר בהן להתגבר על הסכנה, וכל מיני שאלות מעין אלו. כפי שראינו בשיעור שעבר, השאלה הראשונה של גדרי פיקוח נפש, דעת כל הפוסקים היא שישנם גדרים לפיקוח נפש. לא כל ספק רחוק של סכנה מצדיק עבירה על איסורי תורה. אמנם גדרי פיקוח הנפש רחבים הרבה יותר מגדרי מצוות אחרות. אנחנו חוששים לפיקוח נפש, לספק פיקוח נפש רחוק מאוד, גם לספקות שבדרך כלל באיסורי תורה איננו נוהגים לחשוש להם. אבל עדיין ישנן סכנות רחוקות ביותר, ספקות קטנים ביותר, שלהם איננו חוששים גם כאשר הסכנה היא סכנת חיים. זה באשר לשאלת גדרי פיקוח נפש של יחיד. באשר לציבור, ראינו שהגדרים של פיקוח הנפש מורחבים הרבה יותר, כיוון שבציבור אנחנו חוששים לסכנות קטנות יותר, כאלו שביחס ליחיד איננו חוששים להם. זה באשר לשאלה הראשונה לשאלת גדרי פיקוח נפש. באשר להלכות פיקוח נפש, כידוע פיקוח נפש של יחיד, ואפילו ספק פיקוח נפש של יחיד, דוחים כמעט את כל איסורי התורה, פרט לשלוש העבירות החמורות, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. דעת רבים מן הפוסקים, ביניהם הרב קוק והרב גורן, שכאשר פיקוח הנפש הוא פיקוח נפש ציבורי, כאשר האדם הנתון בסכנה איננו אדם אלא קהילה או רבים, במקרה כזה פיקוח נפש גובר גם על שלוש העבירות החמורות. מותר לאדם, לדוגמה, אם ניקח את הדוגמה שנוקט בהרב גורן, להתגייס למוסד ולהיות מרגל בארץ זרה, למרות שבמהלך שירותו ייאלץ לשאת לעצמו אישה נוכריה ולעבור על איסור מסוים שקשור לגילוי עריות, ייאלץ לעשות עצמו כאילו הוא עובד עבודה זרה, או אפילו להשתתף בתקסים של עבודה זרה, ובזה לעבור על איסור עבודה זרה, ואולי אפילו ייאלץ לעבור על איסורים שונים של שפיכות דמים. פיקוח נפש של ציבור, לדעת הפוסקים הללו, מתיר לעבור גם על שלוש העבירות החמורות. לאחר שראינו את גדרי פיקוח נפש והלכות פיקוח נפש של יחיד ושל ציבור, בשיעור זה נעסוק בשאלה שהתחדשה ב-200 השנים האחרונות. במסגרת של מדינה, פעמים רבות אנחנו נתקלים במצבים שקשה להגדיר האם הם נחשבים בכלל לפיקוח נפש, ואם כן, האם הם נחשבים לפיקוח נפש של יחיד או של ציבור. הדוגמה הבולטת לעניין הזה היא הדוגמה שדנו בה הפוסקים מאז תחילת הרפואה המודרנית לפני כ-200 שנה ועד ימינו אנו. שאלת נתיחות המתים. כידוע, התקדמות הרפואה תלויה במידה רבה בנתיחות של מתים. כאשר אדם מת ולא ידועה סיבת מותו המדויקת, נתיחת גופתו מאפשרת לרופאים לגלות ממה מת, וכך אולי לפתח תרופות או אמצעים שימנעו בעתיד מוות של אנשים נוספים כתוצאה מאותה סיבה. לנתיחות המתים יש גם סיבה משנית. נוסף על התועלת הרפואית שעולה מהם, יש להם גם תועלת משפטית, או תועלת למיגור העבריינות. כאשר ישנו חשש שאדם מסוים נרצח או נפגע באירוע פלילי, אזי המשטרה עשויה לבקש מבית המשפט לנתח את גופת המת כדי לגלות כיצד נהרג, מתי נהרג, ועוד שאלות שונות שניתן לענות עליהן באמצעות הנתיחה, וכך אולי למצוא את הרוצח או את הפוגע ולמנוע מעשים נוספים של עבריינות. אלו התועלות של נתיחת המתים, תועלת רפואית ותועלת פלילית או תועלת משפטית. נתיחת המתים מבחינה הלכתית כרוכה בעבירה על שלוש עבירות חמורות. עבירה ראשונה היא איסור ההנאה מהמת. אסור ליהנות מגופת מת, וכאשר מנתחים את הגופה, כמובן שנהנים ממנה. איסור שני הוא איסור ניבול המת. נתיחת הגופה כרוכה בדרך כלל בניבול שלה, ודבר זה אסור. יש הטוענים אפילו מדאורייתא. ואיסור שלישי שעוברים עליו בנתיחת גופה הוא מצוות הקבורה. חובה לקבור כל גופה, ואפילו כל חלקיק מגופה, וכאשר מנתחים את הגופה, ישנם חלקים שאי אפשר לאחר מכן לקוברם. כמו כן, הקבורה מתעכבת, ויש בכך איסור של הלנת המת. מפאת שלוש הסיבות האלו, כמובן שאין היתר גורף לנתח כל גופה. אולם במקרים שרופאים או אנשי משטרה נצרכים לנתיחה, אזי עולה השאלה הלכתית, האם ניתן להתיר את הנתיחה כדי למנוע סכנות מאנשים אחרים? הלא האדם שאת גופתו מנתחים כבר אינו נתון בשום סכנה. הנתיחה נצרכת כדי למנוע סכנה מאוחרת מאנשים נוספים. שאלה זו עלתה כאמור לראשונה לפני כ-200 שנה, בפניהם של שניים מגדולי הפוסקים, הנודע ביהודה והחתם סופר. שני הפוסקים האלו פסקו בצורה דומה. לדעת שניהם, כל הלכות פיקוח נפש נאמרו רק במקרה שהחולה מצוי בפנינו. כאשר החולה איננו מצוי בפנינו, לא נאמר כלל הדין של פיקוח נפש. פיקוח נפש לטענתם הוא פיקוח נפשו של חולה הנמצא בפנינו, ולא של חולה שזהותו איננה, כלל איננה ידוע. לכן לדעתם, גם כאשר אדם נפטר וסיבת פטירתו אינה ידועה, ועולה החשש לדעת רופאים שהוא נפטר כתוצאה ממגפה שרק נתיחת גופתו תאפשר להם לזהות אותה ולמצוא לתרופה, גם במקרה כזה פיקוח הנפש של חולה אנונימי שייתכן שיהיה בעתיד אינו מתיר כעת לעבור על איסורי התורה הכרוכים בנתיחת הגופה. לכן קיים איסור לדעת הנודע ביהודה והחתם סופר לנתח את הגופה, למרות שכולם יודעים שהרופאים מעידים שנתיחת הגופה עשויה להציל בעתיד חיים של אנשים אחרים. זוהי שיטת הנודע ביהודה והחתם סופר, ועד היום שיטתם היא השיטה הבסיסית ביותר בשאלה הזו של הגדרת פיקוח נפש. לפי ההבחנה שהבחנו בשיעור שעבר בין פיקוח נפש של יחיד לבין פיקוח נפש של רבים, ניתן כעת להגדיר סוג שלישי של פיקוח נפש. נתיחת הגופה איננה פיקוח נפש, כמובן, של האדם שאת גופתו מנתחים, ואף לא ברור שהיא מהווה פיקוח נפש של ציבור. איננו יודעים, זהו מקרה ביניים, מקרה שבו אנו מבקשים לעבור עבירה, כלומר, לנתח את הגופה, כדי למנוע בעתיד פיקוח נפש של יחיד או של ציבור. הציבור כאן אינו ציבור במובן של אנשים רבים, אלא ציבור במובן הסטטיסטי, ציבור במובן של כל אחד מאיתנו, כל אחד מאותה קהילה שבה מנתחים את הגופה, עשוי להיות האדם שיחלה באותה מגפה. וייתכן גם, כמו בכל מקרה סטטיסטי, שאף אחד לא יחלה לעולם באותה מגפה, ולא יהיה כאן פיקוח נפש לעולם. זהו אינו פיקוח נפש ציבורי אמיתי של ציבור העומד בפנינו, אלא פיקוח נפש ציבורי סטטיסטי. פיקוח נפש של ציבור של רבים שאחד מהם אולי יחלה בעתיד במחלה. הכרעת הנודע ביהודה והחתם סופר, אם כן, היא שבמקרה של פיקוח נפש סטטיסטי כזה, של ציבור סטטיסטי, במקרה זה אין הדבר נחשב לפיקוח נפש, ואסור לעבור על איסורי תורה כדי להציל אולי את אותו אחד שאולי יחלה בעתיד. על שיטת הנודע ביהודה והחתם סופר חלק החזון איש. לדעת החזון איש, הקריטריון הוא שונה. אין צורך בחולה הנמצא בפנינו. גם אם ישנו פיקוח נפש של חולה שאינו נמצא בפנינו, גם אז לעתים נחשב המצב לפיקוח נפש. לדעת החזון איש, הקריטריון הוא קריטריון הסיכוי. מהו הסיכוי שחולה כזה יתגלה בהמשך? אם עומד בפנינו אדם שנהרג כתוצאה מסיבה לא ידועה, ואיננו יודעים אם הסיבה היא מגפה, או שמה הסיבה היא סיבה פרוזאית יותר שבגללה הוא נפטר, ואין סיכון לאנשים אחרים להיפטר מאותה סיבה. במקרה כזה, יש לשאול את הרופאים, מהו הסיכוי לכך שנתיחת גופתו של אותו אדם תציל חולים נוספים בעתיד? אם הסיכוי הוא גבוה, אם קיים סיכוי גבוה שאותו אדם נפטר כתוצאה ממגפה, אזי מותר לנתח את גופתו. אם הסיכוי הוא נמוך, אזי אסור לנתח את גופתו. לדעת החזון איש, אם כן, ההכרעה בשאלה ששאלנו, מהו הדין של פיקוח נפש של ציבור סטטיסטי, תלויה, כמו כל דבר סטטיסטי, בשאלת הסיכוי. מהו הסיכוי שהעבירה על איסורי התורה אכן תגרום בעתיד להצלת נפשו של אדם? אם הסיכוי הוא גבוה, מותר לנתח את הגופה, מותר לעבור על איסורי תורה, ואם הסיכוי הוא נמוך, אסור לעשות זאת. כמובן, גם שיטת החזון איש מוגבלת למצב של חולה שאינו נמצא בפנינו. אם שוכבים על שתי מיטות צמודות בבית החולים, שני חולים, אחד מהם נפטר וייתכן שהשני סובל מאותה מחלה, במקרה כזה אין איש שיחלוק על כך שמותר לנתח את הגופה כדי להציל אולי את החולה השוכב במיטה שליד. במקרה כזה, בגלל שהחולה מצוי בפנינו, הרי זה נכנס לגדרי פיקוח נפש של יחיד הרגילים, שמותר לעבור על איסורי תורה כדי להציל אדם ממוות, ואפילו בספק פיקוח נפש, גם אם ספק אם תתגלה התרופה כתוצאה מנתיחת הגופה, גם במקרה כזה מותר לנתח את הגופה. על מקרה כזה הפוסקים כלל לא נחלקו. השאלה מצטמצמת למצב של פיקוח נפש של חולה שאינו נמצא בפנינו, של חולה עתידי. במקרה כזה, לדעת הנודע ביהודה והחתם סופר, אסור לנתח את הגופה, ואילו לדעת החזון איש, אם קיים סיכוי גבוה שנתיחת הגופה תציל בעתיד חולים אחרים, אזי מותר לעשות זאת. הגדרה מדויקת יותר לשיטת החזון איש, למעשה זאת שיטה אחרת, אבל ניתן לשלב אותה עם שיטת החזון איש, נתן הרב יעקב אטלינגר. לדעתו, הדין של אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, שבגללו אנו מתייחסים גם לספקות רחוקים ולחששות קטנים בענייני פיקוח נפש, דין זה נאמר רק בחולה המצוי בפנינו. לכן, אם יש חולה בפנינו, אנחנו ננתח את הגופה גם אם הסיכוי שנתיחת הגופה תציל אותו הוא קטן ביותר. אולם אם אין חולה בפנינו ונתיחת הגופה עשויה להציל רק חולים עתידיים, במקרה כזה לא יחול הדין הרגיל של אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, ונחזור לדין הבסיסי של התורה, לדין רוב רגיל. אם יש רוב, סיכוי של יותר מ-50% שאדם ינצל כתוצאה מנתיחת הגופה, אזי מותר לנתח את הגופה. ואילו אם אין רוב, אם יש סיכוי של פחות מ-50% לכך שנתיחת הגופה תציל אדם בעתיד, אזי אסור לנתח את הגופה. הרב יעקב אטלינגר נותן לנו סיכוי, נותן לנו עומדן סטטיסטי, מספר מדויק שהוא הקובע אם מותר לנתח גופה או אם מותר לעבור על איסורי תורה למען חולה שאינו מצוי בפנינו. המספר הזה הוא 50%. אם הסיכוי גבוה מ-50% מותר לעשות זאת, ואילו אם הסיכוי הוא יותר נמוך מ-50%, סיכוי של פחות מרוב, אזי אסור לעבור על איסורי תורה למען חולה אפשרי, סטטיסטי, חולה שאינו מצוי בפנינו. שאלה מעניינת שדנו בה הפוסקים היא שאלת ההשפעה של אמצעי התקשורת המתקדמים על הלכה זו. בעבר, בתקופת הנודע ביהודה והחתם סופר, אם חולה לא מצוי בפני הרופא שעומד לנתח את הגופה, הסיכוי שחולה כזה יופיע בעתיד היה די נמוך. לא היו באותה תקופה של סוף המאה ה-19 כלים אמיתיים להפיץ ידע מדעי ורפואי בזמן אמת. לכן, גם אם הרופא ינתח את הגופה ויגלה מגפה מסוימת, ינסה למצוא התרופה, ואולי אפילו ימצא לתרופה, הזמן שיעבור עד שאותה תרופה תגיע לרופאים אחרים ברחבי העולם, הוא גדול מאוד. לכן, פוסקים אלו ראו לנגד עיניהם את הסיכוי שבדיוק אותו הרופא שניתח את הגופה, ימצא מאוחר יותר מקרה דומה שנתיחת הגופה תאפשר לו להציל את החולה העתידי. סיכוי זה כמובן הוא קטן מאוד, וייתכן שסיכוי קטן זה הוא שעמד בבסיס פסיקתם של הנודע ביהודה והחתם סופר, שפיקוח נפש של חולה שאינו מצוי בפנינו לעולם אינו מתיר איסורי תורה. החזון איש לעומת זאת שייך כבר לתחילת המאה ה-20, ובתקופתנו במאה ה-21 אמצעי התקשורת הם משוכללים אפילו יותר מאשר בתקופתו. האינטרנט, הטלפון, הפקס, כל אמצעי התקשורת, העיתונים הרפואיים, כל אמצעי התקשורת הללו מאפשרים להפיץ במהירות הבזק את הידע הרפואי המתקבל על ידי הרופא בנתיחת גופה, וכך לאפשר להציל חולה עתידי בזמן הרבה יותר קצר ובטווח הרבה יותר רחב. בכל העולם יוכלו לדעת מיד בסיום הנתיחה מה היו תוצאותיה ומה היו ההשלכות שלה על אפשרות של ריפוי עתידי מאותה מחלה. ייתכן שהתקשורת הזאת, האפשרות הזאת להפיץ ידע רפואי בזמן קצר, ייתכן שהיא משפיעה על דיני פיקוח נפש, וייתכן שהיא מקלה עלינו כאשר אנו פוסקים כפוסקים המקלים יותר, המתירים לעבור על איסורי תורה גם כאשר פיקוח הנפש הוא של חולה שאינו מצוי בפנינו. גישה שונה לחלוטין לשאלת פיקוח הנפש הסטטיסטי מובאת בדבריו של הרב שאול ישראלי, שהיה ראש ישיבת מרכז הרב ומגדולי הרבנים של הציונות הדתית מאז קום המדינה. הרב שאול ישראלי דן בשאלה זו כאשר הוא דן בשאלת הפעלת משטרה בשבת במדינה יהודית. משטרה, בניגוד לצבא, היא גורם שמצוי בקו הדק שבין פיקוח נפש ללא פיקוח נפש. בצבא קל מאוד להגדיר פעולות רבות בתור פיקוח נפש. הצבא מתעסק באופן יומיומי בעניינים של פיקוח נפש, וכל חריגה מהפעילות הרגילה בשבת עלולה לגרום למוות של מישהו או לתקיפה של כוחות אויב, או לכל הפחות להקטנת הביטחון של המדינה. המשטרה לעומת זאת עוסקת בפעולות יומיומיות שאינן כרוכות בדרך כלל בסיכוי גבוה למוות, אך לעתים הן כן כרוכות במוות. ניקח לדוגמה את השאלה של יציאת ניידת למקום שבו התגלה סכסוך שכנים. בימות החול ניידת יוצאת בדרך שגרה לכל מקום שקוראים לה. אולם בשבת, כמובן שנסיעת ניידת כרוכה בייסורי תורה רבים. האם מותר לשוטר דתי, לשוטר יהודי, במדינה יהודית, לצאת למקום שיש בו סכסוך שכנים? הסיכוי שסכסוך כזה יסתיים במוות הוא מאוד 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 נמוך. לרוב סכסוכים כאלה נגמרים בדרכי נועם, אם אפשר לקרוא לזה ככה. מצד שני, ישנם מקרים, אומנם מאוד מאוד נדירים, שבהם אחד הצדדים לסכסוך השכנים לוקח סכין והורג את חברו. האם סיכוי רחוק שכזה מתיר לעבור על איסורי תורה? האם בגלל הסיכוי הרחוק הזה, בגלל הסיכוי של אחד למיליון שאחד מהשכנים ירצח את חברו, האם בגלל הסיכוי הזה כל שוטר יכול לצאת לכל סכסוך שכנים? הרב שאול ישראלי דן בשאלה זו במאמר שעסק בפעולת המשטרה בשבת. במאמר זה הוא טבע מושג חדש, מושג של מכשירי פיקוח נפש. כשם שביום טוב אנו מכירים מלאכות שקשורות לאוכל נפש, של הכנת אוכל, ומלאכות שקשורות למכשירי אוכל נפש, מלאכות שמאפשרות להכין בעתיד אוכל נפש, כמו הכנת אסיר, כמו הכנת הקערה, מלאכות מסוג זה, כך גם חידש הרב ישראלי מושג של מכשירי פיקוח נפש. אין זה פיקוח נפש, כיוון שאין כאן אדם שנפשו נתונה בסכנה, אולם זהו מכשירי פיקוח נפש. אלו מלאכות שבעתיד יאפשרו לנו להציל נפשו של אדם. אם ניקח את המקרה שהזכרנו קודם של יציאת ניידת למקום של סכסוך שכנים, הרב שאול ישראלי הבין שכאשר אנו מדברים על מדינה או על מוסד גדול, הרי שאין פסיקה במקרה נקודתי. הרב נדרש לפסוק הלכה אחת לכל המקרים. שוטר שנדרש לצאת בניידת למקום של סכסוך שכנים, לא יפנה לשאול את הרב שלו אם מותר לו לצאת באותו מקרה ספציפי. אותו שוטר יפעל לפי הוראות הקבע של המשטרה, ואם אלו קובעות שמותר לצאת בניידת גם בשבת, הרי שהוא יצא. ואם ההוראות קובעות שיוצאים בניידת למקום סכסוך שכנים רק בימות החול, אבל בשבת הוא לא יצא. האחריות מוטלת על הרב בשלב קביעת הוראות הקבע. הרב צריך להיות מעורב וצריך לקבוע האם לכל שוטר בכל שבת מותר לצאת לכל סכסוך שכנים, או שמה לאף שוטר באף שבת אסור לצאת לסכסוך שכנים. השאלה היא שאלה אחת שכתוצאה ממנה ובהתאם לה יפעלו השוטרים בכל המקרים במשך כל השבתות. זהו מקרה שהרב ישראלי קרא לו מכשירי פיקוח נפש. הרב יודע שאם יפסוק שלשוטר אסור לצאת בניידת לסכסוך שכנים בשבת, אזי ברור שבאחד המקרים בעתיד שוטר לא יצא לסכסוך שכנים כזה והסכסוך יסתיים במוות. הרב יודע שפסיקתו לא תנוצל פעם אחת, זו אינה פסיקה למקרה אחד ספציפי, אלא פסיקה לעשרות, מאות ובדרך כלל גם אלפי או עשרות אלפי מקרים דומים או זהים בעתיד. לכן, כאשר הרב נדרש לקבוע האם כל השוטרים יצאו לכל המשימות בשבתות, או שמא אף שוטר לא יצא לאף משימה בשבת, אזי פיקוח נפשו של אותו אחד שוודאי ימות בעוד שנה, שנתיים, שלוש שנים ואולי ארבע שנים, כתוצאה מפסיקה מחמירה של הרב, פיקוח נפשו של אותו אחד מתיר לרב לפסוק שמותר לצאת לסכסוך שכנים בשבת, ומתיר לכל השוטרים לצאת לכל סכסוכי השכנים במהלך כל השבתות. חידושו של הרב ישראלי, אם כן, במושג מכשירי פיקוח נפש, הוא ראיית כל המקרים בתור מכלול אחד, שהרב נדרש לפסוק לגביהם פעם אחת פסיקה אחת, ולא ראיית כל יציאה ויציאה כמקרה נקודתי, שהשוטר היוצא לאותה פעולה נדרש לשאול את הרב שלו אם לצאת אליה או לא. כיצד מתקשרים הדברים למחלוקת שהזכרנו קודם? אם לדעת הנודע ביהודה והחתם סופר, פיקוח נפש של ציבור סטטיסטי אינו נחשב לפיקוח נפש כלל, ולדעת החזון איש והרב יעקב אטלינגר, פיקוח נפש של ציבור סטטיסטי עשוי להיחשב לפיקוח נפש ועשוי שלא להיחשב לפיקוח נפש, לפי הסטטיסטיקה, הרי שלדעת הרב שאול ישראלי, פיקוח נפש של ציבור סטטיסטי הוא תמיד תמיד פיקוח נפש. גם אם הסיכוי שאדם יארג כתוצאה מאי חילול שבת הוא סיכוי נמוך, גם אז הרי כשמדובר על ציבור סטטיסטי, כשמדובר על הרבה הרבה מקרים זהים שמתרחשים בזה אחר זה, אזי ברור, כך מלמדת הסטטיסטיקה, שגם סיכוי רחוק בסופו של דבר יתממש. אם ננסה ליישם את דבריו של הרב ישראלי לשאלת נתיחת הגופות, הרי שהתוצאה תהיה כזו. הרופא העובד בבית החולים אינו שואל את הרב בכל מקרה ומקרה בנפרד. הרב צריך להיות מעורב בצוות הכותב את הוראות הקבע, את הנהלים של בית החולים, ולפיו יפעל הרופא בכל מקרה ומקרה. לכן במקרה שבו קיים סיכוי כלשהו שנתיחת הגופה אכן תציל חיים בעתיד, אזי הרופא חייב לבצע את נתיחת הגופה, משום שהנתיחה היא מכשירי פיקוח נפש. הלואים יפסקו שאסור לנתח גופות במדינת ישראל, ודאי יהיה איזשהו חולה, מתי שהוא בעתיד, שימות כתוצאה מהחלטה זו. מותו של אותו חולה, או ליתר דיוק, חייו של אותו חולה, הם פיקוח הנפש, מכשירי פיקוח הנפש, המתיר את כל נתיחות הגופות המתבצעים במדינת ישראל. כמובן, ישנה נתיחות שאין בהם ולו סיכוי רחוק לפיקוח נפש, והן ודאי לא יצילו חייו של חולה בעתיד. אולם לא לנתיחות אלו כוונתנו. אנו מדברים על נתיחות שיש סיכוי רחוק אמנם שהם יצילו חייו של חולה, אולם כאשר אנו מדברים על כמות גדולה של נתיחות במקרים רבים ומגוונים ובמשך זמן ארוך, ודאי שהם יצילו את חייו של חולה כלשהו, ולכן מותר לבצע את כולן. זהו חידושו הגדול של הרב ישראלי, שהוא כינה אותו כאמור מכשירי פיקוח נפש, שבו הוא קבע שפיקוח נפש של ציבור סטטיסטי נחשב תמיד לפיקוח נפש, בגלל אותו אחד שוודאי ינצל בעתיד כלשהו כתוצאה מעשיית המלאכה האסורה. גישה שונה להתמודדות עם בעיית פיקוח הנפש של הציבור הסטטיסטי מצאנו בדבריו של הרב שלמה גורן, שהיה הרב הראשי לצה"ל, הרב הראשי לתל אביב והרב הראשי לישראל. הרב גורן חידש שבמערכת של מדינה ישנו מושג שאינו מוכר לנו ממערכת של יחידים, מושג האחריות. המדינה אחראית לחייהם של אזרחיה, והיא אחראית לגורלם, ואחריות זו מטילה עליה חובה וגם יכולת לעשות כל שניתן ואפילו במחיר איסורי תורה כדי להציל את חייהם. לכן, גם במקרים שבהם לרופא פרטי אסור לנתח גופות, כיוון שהסיכוי שהדבר יגרום בעתיד להצלת חיים הוא נמוך מאוד, גם במקרים אלו, לרופא העובד במערכת ציבורית של מדינת ישראל, מותר ואף חובה לנתח את הגבייה. רמת הסיכון שאנו חוששים לה במקרה של מדינה אחראית על גורל אזרחיה, גבוה בהרבה מרמת הסיכון שאנו חוששים לה כאשר מדובר על אדם פרטי. יישום מעניין להגדרת האחריות שנמצא למעשה גם בדברה של הרב ישראלי, מצאנו ביחס לשאלת פדיון שבויים. כידוע, המשנה והגמרה בעקבותיה קובעות הגבלות קשיחות על פדיון שבויים. אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. אסור לפדות שבויים במחיר גבוה ממחיר השבויים, והגמרה נותנת לכך הסברים שונים, ביניהם החשש שמא הגויים יבואו לשבות שבויים נוספים אם נשלם להם מחיר מופקע תמורת השבויים שהם שבו. גם הרב ישראלי וגם הרב גורן פסקו שלמרות שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, למדינת ישראל מותר לפדות את שבויי צה"ל במחיר גבוה ביותר. לטענתם, חיילי צה"ל התגייסו לצבא כאשר ידעו שהמדינה תעשה כל שצריך כדי לשחררם במקרה שישבו, ולכן יש לראות את היחס ביניהם כמין יחס חוזי. המדינה אחראית על גורלם, והמדינה התחייבה להם לפדות אותם משוויים בכל מחיר, ולכן היא חייבת לעשות זאת. הרי לנו שמושג האחריות, אחריותה של המדינה לגורל חייליה, מושג זה גובר אפילו על פיקוח הנפש הגלום בדין שאל פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. ואכן, בעקבות מושג האחריות, התיר הרב גורן שורה של דברים שפוסקים אחרים אסרו. הוא התיר נתיחות של מתים לצורך לימודי רפואה ולצורך חקירת מקרי רצח. הוא התיר לקיים בנק אור, למרות שהחולה אינו נמצא בפנינו ואיננו יודעים אם מישהו יזדקק לאור הזה בעתיד. והוא התיר כאמור לשרת בשבק ובמוסד, למרות ששירות בארגוני הביטחון האלו כרוך בפעמים רבות בעבירה על איסורי תורה רבים. תוצאה מעניינת של ההגדרות של הרב ישראלי ושל הרב גורן המרחיבות את מושג פיקוח נפש של ציבור סטטיסטי נוגעת לוויכוח שהתחולל בימי קום המדינה בין פרופסור ישעיהו לייבוביץ' לבין הרב נריה ורבנים נוספים. פרופסור לייבוביץ' טען שההלכה של מדינת ישראל, הלכות מדינת ישראל לאחר קום המדינה, אינן יכולות להיות זהות להלכות שלפני קום המדינה. לטענתו, ההלכה חייבת לייחד מקום מיוחד למדינת ישראל ולהתחשב בהקמת המדינה כשיקול חשוב שמשנה מההלכה הנהוגה מדורי דורות. לכן, לטענתו, ההלכה צריכה לאפשר עשיית פעולות החיוניות לפעולתה של המדינה, גם במקום שבו ההלכה הרגילה, זו שהייתה נהוגה לפני קום המדינה, אינה מאפשרת פעולות כאלו. כך טען ישעיהו לייבוביץ'. הרב נריה ורבנים נוספים חלקו על דבריו, וטענו שהתורה לא משתנית, וההלכה שהייתה נהוגה מעולם היא זו שנהוגה גם עתה, וההתייחסות למדינת ישראל צריכה לבוא בתוך גדרי ההלכה המוכרת. מעניין לציין שלאור דבריהם של הרב גורן ושל הרב ישראלי, ניתן לזהות דמיון בין דבריהם לבין דבריו של ישעיהו ליבוביץ'. הדמיון הזה בולט מאוד בדבריו של הרב גורן. הרב גורן קובע ממש מושג הלכתי חדש, מושג של אחריות, הייחודי למדינת ישראל, והמתיר לה לעשות פעולות הכרוכות באיסורי תורה, גם לצרכים שאינם נחשבים פיקוח נפש בהלכה הרגילה, כביכול. כיוון שהמדינה אחראית לגורל אזרחיה, מותר לה להפעיל שירותי ביטחון, מותר לרופאיה לנתח גוויות, ומותר להקים בנק אור, למרות שאי אפשר להצדיק את היתרים האלו במערכת ההלכה הרגילה. אולם גם לדברי הרב שאול ישראלי, קיימת הבחנה בין פיקוח נפש רגיל, בין אם פרטי או ציבורי, לבין פיקוח נפש במסגרת מדינה. כיוון שהפוסק במסגרת מדינה נדרש לפסוק לא למקרה העומד מולו, אלא לשורת מקרים, ונדרש לקבוע מדיניות ולא רק לפסוק במקרה ספציפי, לכן פסיקותיו צריכות להיות שונות מהפוסק הפרטי, זה שאליו ניגש הרופא כדי לבקש הנחיה בנוגע למקרה ספציפי. הפוסק הראשון לוקח בחשבון את כל הפעולות הנעשות בכל המדינה, בכל הזמנים, ואילו הפוסק השני אינו לוקח בחשבון אלא את אותה פעולה ספציפית שעליה הוא נשאל.